והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגמגמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובידע כי עשית חסד עם אדוני. אליעזר בפרשתנו בפרק כ"ד פסוק י"ד, מנסה ליצור איזשהו תנאי עם הקדוש ברוך הוא, או כמו שהגמרה מזכירה הניחוש, שיעזור לו לבחור את הנערה המתאימה עבור יצחק. אליעזר עבד אברהם הוא בין השדכנים הראשונים בהיסטוריה. בבואו לחרן מטרתו היא אחת, מציאת זיווג לביתו של אדונו. פרמטר העיקרי אותו הוא מחפש אצל הבחורה היהודית הוא מידת החסד. לא רק מידת חסד כלפי בני אדם, אלא גם כלפי בעלי חיים. חסד שאינו מצפה לתמורה כלכלית אמיתית. זהו חסד יוצא דופן. המקצין את הספירה מאפיינת כל כך את אדונו, אברהם. כפתיח לדיוננו בפרשה זו, נעיין במדרש בבראשית רבה. בפרשה סמכת. רבי יהודה בר סימון פתח, אלוהים הוא מושיב יחידים ביתה. מטרונה שאלה את רבי יוסי בר חלפתא. אמרה לו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה, לששת ימים. כדכתיב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אמרה לו, מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? אמר לה, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. אישה גויה שואלת את רבי יוסי בן חלפתא, מה מעשיו של הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם? כי תשובה לדבריה, רבי יוסי אומר, כי הקדוש ברוך הוא מתעסק בשדכנות. כך שבעצם השדכן הראשון הוא בורא עולם, ולא אליעזר כמובן. ככל הנראה, גם ללא דבריו של רבי יוסי, ניתן היה לנחש זאת. משום שבמידה דומה למעשיו במדרש זה, הקדוש ברוך הוא זה שבורא את חווה, מביאה אל האדם כבת זוג. כמובן בבניית התא המשפחתי הראשון, לא היו מעורבים שיקולים שאולי מנחים את בני האדם בבחירת בני זוגם כיום. כדוגמת מצב כלכלי, תכונות אופי ועוד. ההסכמה ההדדית לבניית הבית בין שני בני הזוג הייתה מיידית. מעבר לכך, על הזיווג הראשון וברכתו נאמר כקריאת כיוון לדורות הבאים, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת תקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. בבראשית פרק ב', פסוקים כ"ב עד כ"ד. במילים אחרות, האדם מזהה באישה כחלק ממנו. כמובן הדברים מדויקים, משום שחברה נוצרה בצורה מעשית, לפחות לפי פשט הדברים, מצלעו של אדם הראשון. אך ניתן לומר, כי ברגע שאדם מזהה כי האישה איתה הוא מקים בית, היא חלק ממנו, והיא בבחינת בשר מבשרו, הרי זה הזמן שבו הוא נוטש את בית הוריו ומקים את ביתו שלו. החיבור הרגשי רעיוני ויש הפרשו פיזי הוא הפרמטר על ידו בני אדם מוצאים את זיווגם בעולם. על פי הכתוב. ממשיכה הגויה בקינטור כלפי תשובתו של רבי יוסי במדרש. אמרה לו, ודאו אמנותי, אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים, כמה שפחות יש לי. לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. הלך לו רבי יוסי בר חלפתא. מה עשתה? נטלה 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות, והעמידה אותן שורות שורות. אמרה, פלן יסב לפלונית, ופלונית תסב לפלוני, וזווגה אותן בלילה אחד. למחר אתון לגבה, דן מוחה פציעה, דן אינו שמיטה, דן רגלי תבירה. אמרה להון, מה לכון? דה אמרה לטן הבאי לדן, ודן אמר לטן הבאי לדה. מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו לט אלוה כאלוהכון, אמת היא תורתכון נאה ומשובחת, יפה אמרת. אמר, וכך אמרתי לך, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא, כקריאת ים סוף. האישה הגויה טוענת כי גם היא יכולה לזווג זיווגים. למרות שרבי יוסי אומר לה כי הדבר קשה כקריאת ים סוף. לבסוף, לאחר שהיא מנסה בעצמה לזווג 1,000 עבדים ל-1,000 שפחות שברשותה, נראה שהדבר עולה יפה. לאחר ליל הכלולות, האופוריה שכחה. עבד אחד חזר עם מוח פצוע, השני נפצע בעינו, והשלישי נשברה רגלו. החבילה התפרקה. חזרה והודתה אותה גויה לרבי יוסי, שאכן הדברים לא מעשיים, וזיווגם של בני אדם הוא קשה עד מאוד. אם היינו עוצרים את המדרש, אנחנו כקוראים היינו נכנסים לשאננות. מלאכת הזיווג היא מלאכה קשה, אך היושב במרומים מבצע את הפעולות הנדרשות, וכך מוקמים בתי אב חדשים בקרב ישראל. אך הדברים הם לא קלים בהכרח. וממשיך רבי יוסי, הקדוש ברוך הוא מה עושה להן? מזווגן בעל כורחן שלא בטובתן. הדאוד הכתיב, אלוקים המושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מה בכושרות? בכי ושירות. מאן דבאי אומר שירה, מאן דלא באי, בכי. אמר בברכיה, כלשון הזה השיבה רבי יוסי בר חלפתא. הקדוש ברוך הוא יושב ועושה סולמות, משפיל לזה ומרים לזה, ומוריד לזה ומעלה לזה. הווה אומר, אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים, יש שהוא הולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו. יצחק בא זיווגו אצלו, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב הלך אצל זיווגו, שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע. הקדוש ברוך הוא לוקח את שני בני הזוג בכוח, ומושיב אותם בבית, לפי השיטה הראשונה. ולפי רבי ברכיה, ממצע את המעמדות שלהם, כדי שיצליחו להתיישב יחדיו. כסיום המדרש וכישורו לפרשתנו, המדרש מעלה את הנקודה שבזיווג יש פעמים שאדם הולך לתור אחר זיווגו, ויש שהזיווג בא ומחפש את האדם. אצל יצחק בפרשתנו, זיווגו הגיע אליו. אצל בנו יעקב, כיתות הרגליים הידיו כמנת חלקו של יעקב עצמו. כאמור, שידוכין הוא עסק מורכב ומסולף. אפשר ללמוד זאת כבר מתחילת ימי עולם. לשון הפסוק שהזכרנו לאל, מעלה כי לאחר שהקדוש ברוך הוא ברא את חווה מצילאו של אדם הראשון, הוא ויביא אל האדם. אפשר להתייחס לכך במובן הפרקטי בלבד. נגמרה מלאכת היצירה, ואתה אפשר לספק את המוצר ללקוח, כמו בכל עסק בין שני בני אדם, כאשר יש יצרן או בעל עסק שאמור לספק מוצר ללקוח. אך אפשר גם לראות את הדברים בצורה מציאותית עד מאוד. הקדוש ברוך הוא סיים את יצירת חווה והעביר אותה לגן עדן. אך היה צורך להביאה אל האדם. האדם היה ביישן מטבעו. גם אם במובן הגופני צניעותי הדברים לא היו במודעות לאור המצב לפני חטא אדם הראשון. הוא לא התחיל עם חווה כלשוננו. השם היה צריך בעצמו להביא את חווה אל האדם. לקרב ביניהם על מנת שהתא המשפחתי הראשון ייווצר. רק אז אדם הראשון חש בקשר בינו לבין חווה, בניגוד לכל שאר החיות שהסתובבו בגן. במילים אחרות, זיווג זיווגים היה קשה כבר מתחילתו. מן העבר השני של עולם השידוכין ניתן לראות את שרה אמנו בבראשית פרק ט"ז, פסוקים ב' וג'. ותאמר שרי אל אברהם, הננה הצרני השם מלדת, בונה אל שפחתי אולי בנים ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. שרה חיפשה תכונה אחת שהייתה חסרה בזיווגה עם אברהם, פוריות נשית. כמובן, סיפור זה הוא הבסיס לדיון במקרים הכאובים של זוגות חסוכי ילדים במשך זמן ארוך. פוריותה של הגר ובקורלציה ברורה גילה הצעיר אל מוזקנותה של שרה, הם אלו שמכריעים את הכף לגבי תכנותו של שידוך זה. זאת, במידה ונתייחס לזיווג זה, כאל סוג של בניית תא משפחתי בצורה מסודרת, ולא רק כאל הבאת ילדים גריידה. הזיווג של אברהם והגר נשא אופי טכנוקרטי בבסיסו, אך הרגש והתחושות הגיעו לאחר מכן. הן מצידה של הגר באשר נאמר עליה, ותקל גבירתה בעיניה, בפסוק ד', ממשיך את הסיפור שראינו מקודם, כמובן שהיא הרגישה הרבה יותר בנוח כאשר היא חלק מהתא המשפחתי, והן מצידו של אברהם. עליו נאמר בבראשית פרק א' פסוקים י' א' י' ב', והירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוקים אל אברהם, על ירא בעיניך על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרה. מעניין הדבר, שבגירוש הראשון של הגר, אברהם אבינו אמר לשרה שתעשה כטוב בעיניה. ואילו כאן, הוא כבר מוטרד מהגירוש. מעבר לכך, גם כאן אברהם מוטרד מבנו שמשולח ממנו, לא מהגר עצמה. תשובתו של השם היא שאל לו להיות מוטרד לגבי מצבם של הנער ושל האמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדגיש את הקשר גם כן לאמה, למרות שהדברים לא מובעים בדבריו של אברהם עצמו. האם הקדוש ברוך הוא מעלה על נס את רגשותיו של אברהם שהוא לא מבטא בעצמו, או שהקדוש ברוך הוא דואג גם כן לאמה בעוד שאברהם לא נגשר רגשית? זו שאלה שנשארת פתוחה. כמובן, צריך גם לקחת בחשבון את המדרשים שמקשרים את כתורה להגר, וממילא שהתא המשפחתי של אברהם מורחב גם בהמשך, ולכן רגשותיו אל הגר הם לא בהכרח מצטמצמים רק פה, ולכן כמובן נשאיר שאלה זו פתוחה. אגב, שידוך נוסף שדילגנו עליו עד כאן, הוא השידוך של הנער, בנה של הגר. השידוך של ישמעאל מעלה נושא אחר לסדר היום. וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים, בבראשית פרק כ"א פסוק כ"א. המוטיב השידוכי שחשוב להגר הוא הקשר המשפחתי או הייחוס, כמופיע בפרק ט"ז, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצחית שפחתה, בבראשית פרק ט"ז פסוק ג'. הגר תרה אחר שידוך לבנה, דווקא ממולדתה ומבית אביה. גם אברהם עצמו בפרשתנו נוקט גישה דומה. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. בפרק כ"ד פסוק ד'. עבד מצידו, בדברו אל לבן ובתואל ובכלל משפחת רבקה, מדגיש את הדברים אף יותר. ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. לא רק המולדת והארץ אליעזר נדרש ללכת אליהם על ידי אברהם, אלא גם אל המשפחה ובית האב. כלומר, ללכת ממש למשפחתו של אברהם, דבר שאברהם עצמו לא ציווה אותו במפורש. עד כאן סקרנו ארבעה היבטים ומוטיבים שעולים בנושא השידוכים. רגש, פוריות או גיל, ייחוס משפחתי, וטוב לב או חסד. אך אם נביט במספר זיווגים או בניות של תא משפחתי, במקורותינו, נראה כי ישנם מוטיבים נוספים שבדרך כלל נמצאים על השולחן. לדוגמה, יופי חיצוני הפנימי וקשרים זוגיים קודמים. כאשר יעקב מחפש את שאהבה נפשו, הוא מוצא נערה יפת תואר ויפת מראה בשם רחל. כמובן, אביה מעטל בו עשרת מונים, אך הכתוב דורש להדגיש זו שעה קלה לאחר המפגש ביניהם, רק ארבעה עד שבעה פסוקים נמצאים בין הפגישה בין יעקב לרחל לבין אזכור יופיה. מעבר לכך, הדברים מופיעים גם כן אצל דוד המלך בזקנותו. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. ואמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה, ועמדה לפני המלך, ותהי לו סוכנת. ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך, ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, והמצאו את אבישג השונמית, ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת, ותשרתהו, והמלך לא ידע. מופיע במלכים א', פרק א', פסוקים א' עד ד'. עבדי דוד אמרו לו, כי יבקשו עבורו נערה בתולה. לעומת זאת, החיפוש הוא של נערה יפה בכל ישראל. כמובן, הקשר כאן, לפחות בשפת הפסוקים, הוא קשר אפלטוני ללא מגע מיני, אבל יש אולי פרשנויות אחרות. בצורה דומה, אצל החשברוש, ישנו חיפוש דומה. במגילת אסתר, פרק ב' פסוקים א' עד ג' נאמר, אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך החשברוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה, ואמרו נערי המלך משרתה, ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגסרס, המלך שומר הנשים ונתון דמרו כהן. על המציאה שנמצאה לבסוף נאמר בפסוק זין באותו הפרק, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפנן מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. כמובן שישנו הבדל עצום בין דוד המלך לבין החשברוש שומר הסוסים או האהובות. אך החיפוש אחר נערה בתולה טובת מראה או יפה כשידוך למלך הוא מוטיב שמודגש בצורה מפורשת יותר מאשר אצל יעקב אבינו, הגם שהתיאור מופיע בוודאי לגבי רחל. אגב, חיפוש אחר נערה בתולה שלא בנתה שום בית עם אדם אחר אינו בהכרח זהה לקטגוריית היופי. הכתוב מקשר בין שניהם אצל שני המלכים, הן מצד ערכה של הנערה בימי קדם, שעולה בהינתן והיא גם טובת מראה וגם בתולה, סכום שבא לידי ביטוי בכתובה, לדוגמה 200 זוז לבתולה ומעל אלמנה. והן מהקשר הברור בין נדירותה וייחודה של נערה שהיא יפת תואר ועדיין בתולה. שני השידוכים המופיעים כאן שונים בתכלית. את אבישג חיפשו לדוד המלך כדי שתהיה סוכנת, סוג של חלק מהבית במובן הזוגי, אך לא במובן המיני. הגדירו את החיפוש עבורה כנערה בתולה, ומצאו לבסוף בחורה יפה עד מאוד. אצל החשברוש מנגד, החיפוש היה עבור נערה בתולה טובת מראה, או במילים אחרות, אחר קטגוריית היופי והיסטוריית הקשרים הקודמים. לבסוף, כשנבחרה אסתר, היא הוסיפה שני תחומים שלא חיפשו בה, אך המלך בצה בה, חן וחסד. את החסד הזכרנו כתכונה, אותה אמה הקדמונית רבקה, הנכיחה בנוכחותו של אליעזר עבד אברהם. טוב לב הוא בוודאי מרכיב חשוב ומשפיע בקשר זוגי. התכונה הנוספת שניבטת לנו מאסתר המלכה היא חן. זהו לא יופי חיצוני הניתן בהכרח למדידה, אלא יופי פנימי בעיני בעלה. ישנם שני מוטיבים מודרניים הניבטים לנו מסיפור אחר במקרא. את בניית הקשר הזוגי של דוד עם אביגיל אשת נבל הכרמלי, כמופיע בשמואל א' פרק כ"ה פסוק ב'. ואיש במעון ומעשהו בכרמל, והאיש גדול מאוד, ולא צון 3,000 עזים, והיא בגזוז את צונו בכרמל, ושם האיש נבל ושם אשתו אביגיל, האישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים, והוא חליבי. רוב הקשרים הזוגיים במקרא התעסקו באינטליגנציה של האישה כלל וכלל. היום נדרש תואר אקדמי ראשון לפחות, לא רק כאשר מחפשים עבודה, אלא גם כדי לעבור את עינם הבוחנת של בוחני פרופילים וירטואליים למטרות שידוכים. אביגיל מתוארת כאישה טובת שכל, תיאור נדיר לכשעצמו במקרא, ובוודאי כאשר מדובר על קלטי דבי נסיעה. מעבר לכך, הכסף המופיע גם אצל לבן ובתואל את אליעזר ויעקב בהם למצוא קלה כל אחד בהקשר שלו, לא באים כתיאור צמוד לתיאורה של הקלה המיועדת. כאן מתואר עושרו של נבל הכרמלי בסמיכות ברורה לתיאורה של אביגיל. זהו הממון שאביגיל מביאה איתה לבית המלך, גם אם מדובר נכסי צון ברזל וגם אם מדובר בנכסי מילוג. לסיכום, דנו בנושא של בניית הבית או הקשר הזוגי שעולה במספר זיווגים בתורה. העלינו בחכתנו את התכונות הבאות. רגש, פוריות או גיל, ייחוס משפחתי, טוב לב או חסד, יופי חיצוני או פנימי, קשרים זוגיים קודמים, אינטליגנציה וכסף. עתה נעבור לצד הדיגיטלי, שמנסה כבר מספר שנים למדל את כלל התכונות שמנינו לכדי הצעות שידוכין וירטואליות לאנשים פרטיים בלי לזוז מהבית. אפליקציות היכרויות הופכות להיות הדרך הנפוצה ביותר למצוא בן או בת זוג. אפליקציות אלה מנסות לחזות באמצעות שאלונים ואלגוריתמים את השותף או שותפה הטוב או הטובה ביותר שתהיו מרוצים ממנו. העדפות שונות של משתמשים קשורות לסוגים שונים של מערכות יחסים. בארץ מוכרות אפליקציות בציבור הכללי בשם אוקיי קיופיד, טינדר וכולי, ושליש גן עדן ושבע ברכות בציבור הדתי, וכמובן ועוד ועוד ועוד. מיליוני אנשים ונשים בכל העולם אט אט מצטרפים לאפליקציות השונות. מאבק אינו פשוט. יש צרות בגן עדן. אפילו בארץ הקודש במקום השכינה, ניטש מאבק לא מזמן בין שתי אפליקציות מוכרות בתחום, שליש גן עדן ושבע ברכות. הראשונה מסחרית והאחרונה חינמית. הטענה של שליש גן עדן הייתה שקוד תוכנה שהיה שייך לה הוא עבר לשימושה של אפליקציית ההיכרויות החינמית שבע ברכות על ידי המתכנת שכתב את שתיהן. תביעת השתקה הענקית של 5 מיליון שקל הסתיימה בקול ענות חלושה, כאשר בית המשפט פסק לטובת הנתבעת. טענה כמו גניבת לקוחות שהעלתה התובעת שליש גן עדן, נסתרה על ידי הטענה של הנתבעת, שלקוחות רשאים להעדיף שירות חינמי על פני שירות בתשלום. אפליקציות היכרויות בנויות מפרופילים אישיים. כל אדם נדרש למלא מספר פרטים מזהים בסיסי, כמו שם, גיל, עיסוק וכדומה. בנוסף, באפליקציות רבות, מוצע למשתמש להוסיף תמונה או תמונות על מנת לגרום התעניינות נוספת בו או בה. לאחר שהמשתמש או המשתמשת מסיימים למלא את פרטיהם, הם מוזמנים לחפש פרופילים שיעניינו אותם. הם יכולים לבצע חיפוש בעצמם, או לתת לאלגוריתם של האפליקציה חופשיות לחפש עבורם פרופילים על פי ראות עיניו של האלגוריתם. כמובן שלא מדובר על עיניים מעשיות, אלא לפי צורת העבודה של התוכנה. מוטיב חוזר באפליקציות הכירויות, גם אלו שנושאות צביון יותר צנוע ודתי, הוא הפעולות swipe right ו-swipe left, או בעברית, החלקה ימינה או שמאלה. הפעולה האמורה מדוברת על איש או אישה הצופים בפרופיל באפליקציית היכרויות, ובוחרים אם להתעניין ראשונית באדם אחר, על ידי החלקה של המסך כלפי ימין בפלאפון, או חוסר התעניינות או פסילה בהחלקה לצד שמאל. בדרך כלל זה נובע מצפייה בתמונה וגם פרטים בסיסיים ראשונים. חלק משמעותי מקוד הפטנט של אפליקציות מסוימות הוא האלגוריתם שמצליח להציע פרופילים מוצלחים לשידוך למשתמשים שלו. לדוגמה, העיתונאי אוסטין קאר קיבל הסבר חלקי מאפליקציה טינדר, אפליקציה שקיימת בכל העולם, על מהות האלגוריתם שלהם. הרעיון שהם ימשו באפליקציה התבסס על דירוג. ככל שאדם מקבל יותר החקות ימינה, כלומר התעניינות, הדירוג שלו עולה. האפליקציה הציעה למשתמשים שידוך של משתמשים אחרים בעלי דירוג דומה. אך בחודש מרץ בשנת 2019, אותה חברת דיווחה כי היא שינתה כיוון, ובמקום לעבוד על פי דירוג, היא עובדת עם אלגוריתם שלומד העדפות והתנהגויות של בחירת פרופילים, ומציע לבעלי פרופילים דומים העדפות עבר של משתמשים בעלי פרופיל שכזה. לדוגמה, אם בחור בשם דן, בגיל 29, המתעסק בעריכת דין מצפון ארצות הברית, התעניין בבחורה בשם ננסי, בת 28 שלומדת רפואה, אז לבחור דומה בשם ג'ון, בגיל 30, שעובד בבית המשפט העליון בתור רשם וגם כן מגיע מצפון ארצות הברית, תוצע בחורה בשם סנדרה, בגיל 27, שעוסקת ברוקחות, או אפילו ננסי עצמה. אפליקציות שידוכין רבות עובדות בצורה דומה, וגם האפליקציות שהזכרתי לאל בציבור הדתי. אחד האלגוריתמים בנושא של הכירויות של חוקרים בשם דניאל קונרוי בים ודוד בוס הוצג כך. דמיין בית מלא בבני זוג פוטנציאליים. ככל שבן הזוג נמצא במקום גבוה יותר בבית, כך הוא נחמד יותר. ככל שהוא בחלק אחורי יותר של הבית, הוא מצחיק יותר. בני הבית שנמצאים בצד הימני מייצגים את אלו שמושכים ואטרקטיביים יותר וכן הלאה. המטרה היא לאסוף נתונים על 23 העדפות שונות שיש למשתתף. כעת, תלוי בהעדפותיך, אתה יכול לדמיין שבן זוג המושלם שלך עומד איפשהו ליד הכיור בחדר האמבטיה למשל. ייתכן שיש אנשים אחרים בסביבה, שיהיו אטרקטיביים כמעט באותה מידה. יכול להיות שיש מישהו אפילו יותר מהנה ויפה מהם, אבל קצת פחות עדיב, שעומד בחדר אחר בקומה תחתונה. המרחק בין בן זוג פוטנציאלי ובין זוג האידיאלי שלך בבית ההיפותטי הזה הוא המודל לחיזוי הטוב ביותר למשיכה בין שני בני זוג. כמובן, לאחר שמוצאים את המרחק, יתתת משקל להעדפות האישיות של המשתמש לדברי קונרוי בים. כלומר, את כל הרעיון וכל הקונספט של אפליקציות היכרויות אפשר לדמות על מספר צירים של תכונות אופי והעדפות של אנשים. כמובן, בסופו של דבר, האדם יימצא איפה שהוא ימצא את בן זוגו האמיתי, בין האידיאל שהוא חושב עליו לבין הפוטנציאל, הבן זוג הפוטנציאלי שנמצא איפה שהוא באותו בית היפותטי. אליעזר, כאשר הושבע למצוא בת זוג ליצחק, חשב על קטגוריה אחת בלבד, חסד. הוא לא חיפש יופי, אטרקטיביות או הומור. כמובן שאברהם עצמו השביע אותו שילך ויחפש באותו אזור בחרן, ואליעזר עצמו תרגם את זה למשפחה ובית אב, אך בוודאי התכונה שהוא הדגיש בניחושו היא טוב לב או חסד. כמו כן, אליעזר לא ידע מה יגיד יצחק על תוצאת האלגוריתם שלו. דרך ארוכה היה אליעזר צריך לעבור כדי ליצור הזדמנות זו. החלקה שמאלה כביכול על ידי יצחק הייתה בהחלט גורמת למשבר חמור. מצידו של אליעזר האכזבה תגיע מצד התרחה שטרח כדי להביא את רבקה, והן מצד התפעמותו ממידת החסד שלה ומהייחוס המשפחתי שלה. מצידו של יצחק עצמו ניתן לחשוב על הציפייה, על היציאה לסוח בשדה שלו תהלך חס וחלילה ארוכה לאיסורי החבקות שלו. אם נשפוט את הדברים על פי מה שהזכרנו בנושא האפליקציות, אליעזר אכן בחר באלגוריתם המתקדם יותר. לא היו לו סטטיסטיקות על כמות ההחלקות ימינה של יצחק או רבקה, משום שלא היו לו סטטיסטיקות מדווחות. מה שכן אפשר לחשוב הוא התבניות שאליעזר חיפש. מידת החסד של אברהם ומשפחתו מול מידת החסד של רבקה. הייתה פה התאמה בתכונת אופי שזה מה שאליעזר עבד איתו. כמובן התבנית פה מורכבת הרבה פחות מהתבניות שאלגוריתמי אפליקציות ההיכרויות מחפשות היום. אך היא בוודאי אותנטית יותר. נסיים בדבריו של קונרוי בי, החוקר שהזכרנו לאל. הוא אומר לקראת סוף המאמר, מה שבהחלט ברור הוא שבני אדם עושים בחירות מורכבות מהגיהנום. וכמובן לפי התבניות שדיברנו עליהן, בהחלט אנשים היום מאוד מורכבים ומחפשים המון תכונות שלא בהכרח ימצאו אותם בבין הזוג שאיתו התחתנו והקימו את הבית. שנזכה שהבחירות הזוגיות שאנו עושים, גם אם מורכבות, שיהיו אמיתיות ומוצלחות. שבת שלום.